שבת הזאת, זו השבת האחרונה מששת השבתות, שבין פסח לעצרת, והיא נקראת שבת קלה, על שם שאנחנו נקראים הקלה, ואנחנו מתארים את עצמנו ומכינים את עצמנו לקבל את התורה ולהיכנס לחופה ביום חג השבועות. מה קלה? קלה את עצמה שבעה ימים מראש לפני כניסתה לחופה. גם אנחנו מכינים את עצמנו שבעה שבועות מפסח לקראת חג השבועות. ולא עוד אלא, כותב רבנו הארי, שכל מצוות חג הפסח והתורה וההכנה של ביעור החמץ והמצוות של ליל הסדר וכל העניינים המצוות שתלויות בחג הפסח אינם אלא להכין אותנו ולהכשיר את ליבנו לבוא ליום שבועות ולזכות לקבל תורה מחדש. כל שנה ושנה כל אדם ישראל זוכה לקבל נשמה טהורה חדשה בחג השבועות. וצריך, אומר הזוהר הקדוש, לזכור את כל הימים האלה שהיו חסרים רק ביום אחד, ולהגיע בשלמות לערב שבועות, ואותו לילה יושב ערך כל הלילה ועוסק בתורה, או בוגר מקבל את הכתר הגדול, היא הנשמה הטהורה, חלק אלוה ממעל, מקבל אותה וזוכה למה שנקרא. כדי שאנחנו נהיה ראויים וההכנה חשובה מאוד, אז תקנו לנו לקרוא מסכת אבות. לכן נקרא השבת בפרק ו', אומנם מסכת אבות היא רק חמישה פרקים, אבל זה תוספת נלווית למסכת אבות שנקראת ברייתא דרבי מאיר. זה כי המסכת היא חמישה פרקים, כיוון שהם שש שבתות, אז הוסיפו ברייתות שמדברות בשבע התורה וקוראים אותם בשבת זו. ברייתא מתחילה שנו חכמים בלשון המשבח, ברור שבחר בהם הוא משנתם. צריך להבין את זה, אפילו שנו חכמים בלשון המשבח, כל המשניות זה לשון המשבח. מה זה כאן? שנו חכמים בלשון המשבח. לימדו אותנו רבותינו שכשאדם מצטט דברי איזה תנא או חכם, יזהר לצטט אותו במדויק ולא ישנה מילה או עוד. לפעמים שינוי מילה ישנה את כל הדין מהקצה לקצה. האם שינוי של עוד יכול לשנות את ההלכה? הרבה אומרת אני יהודה אבו עבד סימנה, ובגמרא פעמים רבות אנחנו רואים לסימנים שנותנים לסוגיה, שכמה נושאים אז מראש עושים סימן. וחטא כמתי דעריה ויער כגם, עשו יער כגם ראשי תיבות, שאדם ידע ואיזה הלכות, הלכה כמו אביה, איפה הלכה כמו רבן, וכן על זה הדרך. אמר התנדיב, הציבי לך ציונים, שימי לך סימנים. כשאדם שם לו סימנים, אז הוא זוכר טוב את התורה. צריך להיזהר לומר את התורה בדיוק ככתבה וכלשונה. לכן קורא בתורה. אם הוא קורא, יש מחלוקת בין השולחן ערוך להרמה. מתי מחזירים אותו, מתי לא מחזירים אותו. לפי הרמה האשכנזים אין מחזירים אותו אלא אם כן בטעות שהשתנתה העניין. אבל הטעות שלו השתנתה העניין, למשל כתוב מצריים, הוא אמר מצרים, זה אותו דבר, אז כתוב מצרים אז לא מחזירים. אומר השולחן ערוך, אבל כיוון שהאותיות של התורה כל אות ואות היא במספר ובמידה ובמשקל, וכל אות יש לה עולם בפני עצמו, אין עוד עניין, כל עוד יש לה עניין בפני עצמו, לכן אנחנו נחזיר אותו. אפילו על תקתוק עוד, שינוי עוד או שינוי נקודה, ואפילו שלא משתנה העניין, מחזירים אותו, אבל בדרך של כבוד, לא בדרך של גערה או בזיון, חלילה. למה צריך אדם לקרוא בלשון רבות? למה? שנו חכמים בלשון המשפט. עוד דבר, מה זה שנו חכמים? אומר רבי בבעלי, הרבה פעמים אדם חושב, אני אלך כעת לשיעור תורה ואני אלמד שם, אז יהיה לי קצת הפרעות. למה? לפעמים גם שיעור שהוא מסכים ומתאים או שיש שם שאלות ותשובות, אז יש הרבה אנשים שלא מבינים, והם שואלים, כמו פעם עומד להם הרב, הוא כבר הבין, אז אתה מפסיד זמן, כאילו. אז בתורה מובא, שפעם אחת נותנו הקדוש ששב ללמד תורה. והיה בנו רבי שמעון, יושב בידו קורא. נכנס למחייה, הוא קרא לו. שאלה לו את הערכה. ישב. בא רבי לוי, עוד פעם שנייה, אמר לו תחזור, קרא לו עוד פעם. ישב, בא רבי יוחנן, עוד פעם חזר, עוד פעם קרן. אמר, כל אחד ניתן לי ניתים, אני כל חכם שיבוא, אני צריך לעזור לו מחדש, אני מפסיד. אני רוצה להרוויח, להמשיך הלאה. אמר רבי, לא. זה שאתה חוזר, אתה מרוויח יותר. כשאדם לומד תורה, כפי שהוא יודע את הלימוד, שהוא חוזר, כל פעם שהוא חוזר, הוא מרוויח. אומר, אדם בא, אומר, אני אלך אצל החכם, שמה אני אלך אצל החכם? אני אשב בבית. ואני אקח ספר, ואני אראה לי טוב הספר, ויותר טוב. אומר, לא, אם אתה חכם גדול, שהוא גדול בתורה, תלך. למה? אומר, על ידי זה מתקשר את הנפש שלך בנפש שלו. ברוך שבחר בלב ומשנתם. אדם מבריח, רבי נוסף חיים כותב יותר מזה. כשאדם עולה את השירות ויושב ועולה את החכם, המבט, ההסתכלות שלו בפני החכם, גורם לו להעדיף לנשמתו. לכן אברהם אזולאי כותב שאם אדם יושב בבית, ולומד תורה, אדם יושב בבית ולומד תורה, ומתקשה לאיזה דבר, לא יכול להבין אותו. קשה לו להבין. או שהוא זוכר, היה פה פירוש, הוא לא זוכר את הפירוש, לצייר בדעתו דמות רבו ויזכור. לצייר בדעתו דמות רבו ויזכור את הדיבור. והגמרא מספרת, דיברנו במהייה, רבנו הקדוש, יש מצווה שאם אדם הולך לאיזה עיר, בעיר יש רב גדול, כלומר, תמיד חכם, לא... כל מיני דמויות שיש מוכרים את התמונות שלהם ברחוב. לא, אני לא מדבר על אלף. אבל היה תלמיד חכם אמיתי, שובר תלמיד חכם, שתורה, יודע למד תורה. אז מצווה ללכת לקבל את פניו. יש מצווה. הרב"א אומר שאם הרב נמצא בעיר שלך, יש מצווה כל יום לראות. קבלת בני רבו, ולמדנו את זה מהשונמית, שאמר לבעלה, מדוע את הולכת אליו היום? איך את הולכת שאל אותה? אמרה לה, אני הולכת אל אישה הנביא. מדוע את הולכת אליו היום? לא חודש ולא שבת. אומרת לגמרא, מי כדאי זה בחודש ושבת והעיר אלה מזן. ראש חודש ובשבת שמצווה ללכת לקבל את בני רבו. מדוע ביהודה אומר, מפני שיש שם מוסף. כל יום שמתפללים מוסף, יש לחכם תוספת נשמה. ועל ידי שאתה הולך ואתה רואה אותו, אומר לו נחמה. ואומר לו שלום, הוא מברך אותך, אז על ידי זה אתה מקבל תוספת הערה, אתה מתברך. אז בשבת בראש חודש, אם יש לו רב בעינו, מצווה שיראה אותו, יביא לו שבת שלום, ראש חודש טוב. ואם הוא נמצא מהיר לידו כל יום, יש מצווה כל יום לראות אותו. אומר הרב"א שמצווה כל יום. למה? אז אתה מקבל פני החכם, כאילו אתה מקבל פני שכינה, פני הקדוש ברוך הוא. מה שואלת? חטאו ואתם הדלקים ואתם שאתם השם אלוהיכם. פסוק אחר אומר, את אדוני אלוהיך תראה ואותו תעבוד, ובו תדבק ובשמו תשבע. ובו תדבק, איך אפשר להתדבק בקדוש ברוך הוא? אדם הקדוש ברוך הוא אש, אוכלת. תדבק בתלמידי חכמים, ונחשב לך שנדבקת בקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לדעת לחדד את החכמים שלנו, החכמים האמיתיים, אלה שמלמדים אותנו תורה, לאהוב אותם, לכבד אותם, לשמוע בקולם, שאדם שומע בקול חכם, הוא מקיים מצווה מן התורה, ועשית ככל אשר יאמרך. הרב אמר כך, אני עושה מה שהרב אמר. יש לך גן עדן, מה הדברים? הוא נזכה לגן עדן. אז רבנו הקדוש הגיע לאיזה עיר, הוא שאל באיזה כנסת, יש פה איזה חכם? אני נראה פה, אני הולך לקבל את פניו. ורנו הקדוש מנציא של ישראל, גדול הרבנים. הוא צריך שיקפלו אותו, הוא שואל האם יש ככה עמליתה מאה, האם יש בעיר את זה רע, אני אלך לקבל אותו. ריניה, תלמידו של רבינו הקדוש, אומר לו, יש חכם אחד, אבל הוא סגן מאוד, לא עליכם, הוא לא רואית. אז אין לי צרש דרך. למה? הוא יודעים לריניה שאם אתה נלך שהרב יראה אותך, אז יקבל ממך הרב. כשאדם מסתכל בפני רב, והיו עליך ועוד את מוריך, אז הוא מקבל איזה שבח, איזה מעלה. אבל הרב לא רואה. לא, לא. אמר לו רבינו הקדוש, אנחנו אני בכל זאת רוצה לך. זה כבר מוצא לך הליגה. הרבו אליו, פגש אותו רבינו הקדוש, ואז הוא תלמיד חכם, שאל אותו שאלה, הוא ענה לו, דיברו ביניהם דברי תורה. סיימו, קם רבינו הקדוש וללכת. הוא אומר לרבינו הקדוש, אתם זכיתם לראות פנים הנראים ואינם רואים, תזכו לראות פנים הרואים ואינם נראים. אתה זכית לראות חכם שהוא נראה, אבל הוא לא רואה, נזכה, הוא לא רואה. אז הוא מברך אותו שתזכה לראות את השכינה, שכינה רואה ואינה נראית. אז כמו שאמר אברבנאל, בזמנו היה איזה נוצרי יהודי אחד שהתנצר בשרי הממשלה בספרד שמה, פגש אותו אברבנאל אחרי שהתנצר, אמר לו, תגיד לי איך זה, הוא הולך לכנסייה וזה, איך אתה מרגיש? לא, מה אני אגיד לך? אני כשהייתי יהודי, אז הייתי מתפלל לאלוהים, אלוהים היה רואה אותי, אבל אני לא רואה אותו. עכשיו הוא מתפלל לאלוהים שלו, אז אין, ועליכם, חוץ ממכם, הוא רואה את האלוהים, האלוהים לא רואה אותו. עיניים להם לא יראו, עיניים להם לא ישמעו. אז גם תתקן, חכם, הוא לא רואה עסקים. הוא אומר, אתה רואה לו, שואל לו בית הספחיים, מה זה הדבר? שהוא הלך, למה בחרב הרחייה אמר לו לא ללכת, אחר כך אמר לו כן ללכת, הוא אומר, תשמע, כשאדם יושב אצל החכם, שני רווחים יש לו. אם הוא רואה את החכם, אז הוא מקדם פה, מעלה. אחר כך יש עוד דבר, שאם הרב מסתכל עליו, אז הוא גם מקבל מעלה. יש לנו ראייה לזה, תשמע, זה היה בירושלים, זמן הגאון חידה. 250 שנה. והחידה היה ילד צעיר, בן 18-19. היו שבים לומדים קבלה בישיבת בית אל, בצל אנשים. רבי נוסף שלום של רבי. היה מלמד תורת הקבלה. והיה יושב רבי יום טוב אגזי. מעריץ אגזי, גאון עצום. ולידו היה הגאון בעל תורת חכם רבינו חיים דנרוסה. ולידם, שלישי היה גאון חידה, רבינו חיים עושה דוד אזולאי. והוא, הרשש שהיה מבאר, היה פונה לתורת חכם, הרב חיים דנרוסה, והרבי אותו בגזי, ורב חידה הוא לא היה פונה. הרב חידה היה נתחק כל הזמן, גם הוא התחיל עליו, היה במחקר, זה לא מסתדר. יום אחד, כתוב לבן מלך ביין, ויש חת רצון. אומר הרב חידה לרשש, סליחה שאני שואל, כמה קודוש, לא אומר שתקל עליי. שתקל רק על הרב לומצו בלגזי, והרב חיים דלרות. אז הוא אמר לו, הם באו לעולם, רק בשביל ללמוד קבלה. אתה באת לעולם, בשביל ללמוד פשט, וגם קבלה, אבל יותר פשט. ואתה תהיה מפורסם בעולם בתורת הפשט. אז באמת ככה היה, הגאון מדי גדול מאוד בתורת הקבלה, אבל בעיקר תורת הפשט. כשהוא נסע לטוניס, הרב חידה, שם הם היו מתכתבים עם הרשש בדברי קבלה, יש לנו עד היום בספר מנהר שלום, שאלות לחכני המערב, שאלות לחכני טוניס. היה הרב יוסף סדבון, קראו לו יוסד, בשנתמות יוסף סדבון, והיה הרב יהודה הלוי, היה קורא לעצמו אייה, אני יהודה הלוי, כותב הערות. והיו עוד כמה גדולים. והרחידיו הלשם, שאלו אותו, דרש להם בגמרא, דרש להם ברמב"ן, דרש להם בהלכות, בשולחן ערוך, באגדה, בכל. כוונה, אמר אני לא יודע. לא קיבלה להם שהוא יודע הכוונה. הם היו יודעים, לא היו מניחים אותו. הגיע מוצאי שבת, מוצא שהיה צריך לנסוע, בדרשה הכניס דבר בכוונה. דע להם שהוא בקיא גם בכוונה. ולא הניחו אותו כל הלילה לישון. ובאו אליו והתקיפו אותו כל אותו לילה לשאלות, וכל הצדיקות שהיה להם אצלם, מונחות אצלם שנים רבות, ולא היה מי שיתיר להם ויתרץ בהם אותם, והם באים אליו. ולא הניחו לו לישון. והכריחו אותו ביום ראשון שני לבוא לתת להם שיעור, והאונייה הייתה צריכה לנסוע, האונייה השלמה. עצרו את האונייה. לא נתנו לאונייה לנסוע, סגרו את הנמל, ונתנו שהרחידה הייתה להם דרשה ביום ראשון, עוד פעם שעה שם, עוד יום יממה שלמה, ואחר כך נתנו לו ללכת. אבל מה, העיקר עדים אותו, של רב חידה, זה מה, לא יתראות על הפשט. וההלכה שלו נחוצו בכל העולם כולו, זכה. אז נחזור לעניין, רבי חייא, הוא טען ככה, שכל המענה שמבקר מישהו, אז שרבנו הקדוש הוא הגדול, הוא גדול הדור, אז מה אם יש תועלת, שרבנו הקדוש הזה תועלת לקבל שהוא יסתכל על האיש, והחכם יסתכל עליו, והחכם לא רואה, אז אין טעם ללכת, כמו אמר. אבל כשהחכו וראה רבנו הקדוש הוא תמיד חכם, ויש בו תורה, אז יש טעם לראות אותו גם כן, הוא גם תמיד חכם. ולא רק זה, יש עוד טעם שרבנו הקדוש יסתכל עליו. כמו שהחכם יסתכל שם המקום הזה להתפלל. לא למדנו שרבי שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה, פעם הראשונה, איפה שהיה להסתכל היה נשרף. למה היה אומר, עוזבים חיי עולם ועוסקים חיי שעה. בפעם השנייה, אחרי 12 חודש, נשארו במערה, ויצאו שני, רבי אלעזר היה רואה אנשים זורעים וחורשים ובונים, מסתכל, שורף להם את זה. רבי שמעון, אבא שלו, מסתכל, מחזיר את זה בחזרה, מרפא. כל מקום שהיה רבי אלעזר מכה, היה רבי שמעון מרפא. אז מכאן ראינו שיש מעלה לאדם שיסתכל מחמר, אמר, שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובנשמתם. מה זה ובנשמתם? טוב שבחר בהם. יש, אגב יעבץ כותב, יש חכם שהוא למד בתורה מה שהוא חידש. אז אתה לומד אצלו, אז אתה מגיע עד למדרגה שהחכם הגיע אליה, לא יותר. אבל יש חכם שלומד תורה מה שהחכם שלפניו לימד אותו, ומה שהחכם שלפניו שלפני פניו לימדו, והוא קיבל מלפניו, והוא מלפניו, עד משה רבנו, עד הר סיני. כמו הדברים שאנחנו לומדים, דרך הרמב"ם, עליו השלום, גדול וגדולים, חושבים שזה כאן, אין חכם בעולם שהתפרסם שלפני זה לא עשו נגדו מלחמות. הרמב"ם, עליו השלום, כשבא כתב את ספרו, יד החזקה, שואלים זה היה רמב"ם, 9 שנים מסתגר בבית, לא יצא מהבית 9 שנים. מעצר, וכתב את 14 הכרכים של ספרו היד החזקה. שקורא את זה, בספר הזה רואה את ספרו הזה, זה לא יכול להיות שבשר אדם יכתוב ספר כזה מקיף בכל ענייני התורה. בצורה כל כך חלקה, פשוטה, ברורה וצחה. ויצאו נגדו. היו חכמים באותו דור יצאו נגד הרמב"ן, למה? כי עד אז היה גמרא. ואחרי זה היה הלכות של הריף, מערי בן ניגש, תשובות של מערי בן ניגש. פתאום בא הרמב"ם ועשה מכל התורה לימוד משנה ככה חלק, בלי מחלוקות ובלי לצטט מקורות. בכלל הוא לא כותב מקורות בכל דין ודין. איפה הוא לקח את הדין הזה? לא. סידר את זה לפי סדר. הרמב"ם היה סדר מופתי, ספר המצוות, כל התורה עם מצוות מסודרות, אי ביאוריהן. אחרי זה ספר המדע, אחרי ספר אהבה, אחר כך זמנים, עד משפטים שופטים, 14 כרכים, גימטריה יד, יד החזקה, וקרא לזה משנה תורה, זאת אומרת זה סגן של התורה, כל התורה יש שם, כל ההלכות, בין בזמן שבית המדרש קיים בין בזמן שאין בית המדרש קיים. אחר שולחן ערוך הוא לא כותב הלכות שלא שייכות כעת בבית המקדש, רק מה ששייכות עכשיו, לא מה שלא שייך. למשל הלכות שמיטה ביובל הוא לא כתב בשולחן ערוך, הלכות קורבנות לא כתב בשולחן ערוך, אבל הרמב"ם כתב הכל, תורה שלמה. יצאו נגדו, היה לו תלמיד החכם אבן עקנין, כך קראו לו, אז כתב לו איגרת, אמר לו, מה אני אגיד לך, פעם חכמים והביאו את הספרים שלך ושרפו אותם והחלימו ונידו ועשו כך ועשו כך. אמר לו הרמב"ן, שמעו איזה מילים, מיום שעמדתי על דעתי קיבלתי עליי לא להתרגז מאנשים טיפשים, שהעולם רובו אנשים טיפשים. והרמב"ן כותב על הדור שלו, מה אם היה לדורנו, מה היה אומר, אומר מפני שאם אדם יתחיל להתרגז מכל טיפש, כל חיה צריך להיות ברוגז, כך בשונו. אבל שמה להתרגז? אל תרגז מאדם טיפש, משהו אל תתייחס, זבוב שמטריד אותך תקן עליו. והוא כותב לו אחרי זה, ודע שכל אלה שדיברו עליי ויצאו נגד החיבור שלי זה לא לשם שמיים אלא מקנאה. זה לא רגע היום, מקנאה. ותדע, יבוא יום וכל החיבורים שלהם ייעלמו והיו כלא היו, והחיבור שאני כתבתי יישאר לנצח נצחים ויתפרסם בכל העולם. זהו דברי נביאות, זה לפני 800 שנים. למה? מי ששופט צדק והתורה שלו תורת אמת, התורה שלו נצח. זה הדרך. אני זוכר לספר לכם ביטור ירושלמי לפני 30 שנה ו-40 שנה, מה היה הגאון רבן עובדיה יוסף שיהיה לו הרבה ימים, שהתחיל לכתוב את חיבורה, גם כן יצאו נגדו, וגם כן מקנאה, כל מי ששמו יוסף ככותב הרב קידה מקנאים בו, ויקנאו את יוסף. יוסף גמטריה קנאה 156, הרב קידה עצמו גם היה שמו יוסף, הוא אומר איך קנאים בו, ורצו להחריב את ספרה ונלחמו בו, ועד היום יש אנשים מקדמים בו, זה לצנינים בעיניהם שהוא מחזיר אנשים בתשובה, שהוא פותח מתלמודי תורה ופותח שיעורי תורה ועושים נגדו ונלחמים בו וכל דבר. אבל זה זבוב יכול להתאחן נגד פיל, נגד אריה, מה זה, מה לא עכה עליהם למרגיש, סבו תבו מן העולם. ומי שהוא צדיק, מי שהוא כוונתו לשם שמיים והתורה שלו, תורת אמת, היא מכריזה עליו. זאת אומרת, היום מי בדורנו יכול להתמודד איתו? מי עומד באותה שורה מולו? מי טיפש יכול לבוא להתחנות איתו, אחרי את הסוסים? אז למה כשאדם לומד תורה לשם שמיים וכותב את ספריו באמת, זה בשמיים מכריזו עליו, לא יעזור לאף אחד. הרמב"ם בשמיים מכריזו עליו. היה רבנו יונה, חסיד, קוראים לו רבנו יונה חסיד, לא קוראים לו רבנו יונה סתם, רבנו יונה חסיד מגירונטי, היה גאון גדול, חיבר פירוש על כל המשניות, עוסק גדול, רבנו יעקב בעל הטורים לפי אותו בליסטור, הוא נחשב אחד מהראשונים, הוא מזמנו שגג וטעה ונמשך אחרי החבורה שיצאה נגד הרמב"ן, לאחר כמה זמן חזר בו והתבודד ראה שהוא עשה טעות. הוא נדב נדר לבית הכנסת, אמר אני הולך בקבלו של רמב"ן לבקש ממנו מחילה. הוא היה בספרד, הגיון לי. ביתו התחתנה עם הבן של רמב"ן, רמב"ן זה רבי משה דבריו נחמני. בנו של רבי רמב"ן, רבי שלמה, נשא את ביתו של רבי יונה. הוא היה זקן רבי יונה, נפרד מהם, ואמר אני הולך לבד לארץ ישראל, איך תגיע? חלק ברגל, חלק על סוסים, חמורים, אוניות, מרכבות, אני אגיע. עד פרי, הכלב הרמב"ן מצבני. הלך בדרך, ודרכו הגיע לפורטוגל ולעוד מדינות שם מסביב, לא היה להם תורה, ישבו, ראו רבנו יונה הגיע, קיבלו אותו בכבוד גדול, התחילו לשאול אותו שאלות בהלכה, התמהמה, אמר להם מסכנים, אין להם מי שילמד אותם, אין ללמד אותם. התעכב שם כמה חודשים, ומת. לשלם אותו, אמר להם, בגלל שהקפתי את הנדר שלי, הוא היה צריך להיות עוד הרבה שנים. בגלל שהוא היה צריך ללכת לקבר הרמב"ן ולבקש מחילה. ועיקר נפטר בדרך. וחיבר ספר שערי תשובה, שלומדים אותו בחודש אלול ועשרת בני תשובה. זה ספר שולחן ערוך בענייני תשובה. איך אדם צריך לעזור בתשובה, מה חוזר בתשובה, איך להתנהג החוזר בתשובה, איך להתפלל, איך יעבוד את השם, איך יחזיק תשובה. זה ספר נפלא מאוד. שערי תשובה לרבנו יונה, יש אותו היום בכל חנות ספרים. והוא כתב את זה לכפר על מה שהוא דיבר על הרמב״ם. לא שהוא היה באלה שלחמו נגד הרמב״ם, אלא אחרים. אבל הוא לכפר על מה שהוא דיבר נגד הרמב״ם. תראו מה זה. למה? כשיש את הגדול בתורה של הקדוש ברוך הוא בוחר פה, לא יעזור לאף אחד. הוא עלה מדוע לרמב״ם, ממשה עד משה, לא קם כמשה. אומר רגע עוד מילה, ואני חיפשתי. ולא מצאתי שום רב שנקרא בשם משה, לא תנא ולא אמורה, ממשה רבנו עד שבא הרמב״ם. יהודים סתם שקראו להם משה היה הרבה, אבל תנא או חכם או גדול בתורה בשם משה עד שבא הרמב״ם. משה היה ביניהם 2,000 שנה, למעלה מ-2,000 שנה בין משה רבנו והרמב״ם. הרמב״ם היה 800 שנה. ככה זכה. ואמר ברוך שבחר בהם ובשנתם. למה? התורה של החכמים היא מגיעה עד הסיני. זה איש מפי איש, איש מפי איש. עכשיו אתה לומד את הגמרא, כל מה שאתה לומד, זה הולך עד הסיני. עוד ביאור אמרו, שנו חכמים בלשון המשנה, מה זה בלשון המשנה? הירושלמי אומר, שכשאתה לומד תורה של עזר גדול, תחשוב כאילו הוא עומד לפניך. לעולם יראה אדם כאילו פעם שמועה עומד כנגדו. ואז התנהג באימה ומיראה. הוא לומד דברי רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו רבי שמעון בר יוחאי נמצא פה. הוא לומד איזה דבר של איזה תנא, של איזה חכם, לחשוב שהוא נמצא שם. היה הגאון רבי אברהם עדס, בעל רוח הקודש, היה בירושלים לפני 80 שנה. היה איש קדוש ונורא. הוא היה יושב לומד, הם לומדים ברמב״ם, לומדים טור, שולחן ערוך, וחלק מהיום לומד קבלה. פעם אחת לקחו איתו בהלכה ובביאו דברי הרמב״ם. אחד מפרש כך והשני מפרש אחרת. הוא התחיל הרב להסביר למה הוא מפרש כך ולא אחרת. הרב השני התעקש נגדו. הוא אומר, מי אין לך זה? הוא אומר, אין לי. אני רואה את הרמב״ם, הוא עומד כעת פה והוא מסביר כמוני. אתה מסביר הפוך? זה היה מעשה אחד. מעשה שני, שמענו את זה לראש ישיבה בעזרתי, אז זה חצי בברכה ויהיה סופר, שבנו של הרב אברהם אדס היה הרב יעקב אדס, נפטר כבר לפני 25 שנה בערך. הרב יעקב אדס היה גדול מאוד בצורה. היה חבר בדין העליון, עלה היה הקדין בתל אביב. אחר כך היה חבר בדין העליון. היה גדול מאוד בצורה. ביום שהגיע לחתונה, לא היה לו חליפה לקנות לחתונה. כלום. הוא לא יודע מה לעשות. ואבא שלו עני. והוא בחור צעיר, חתן ממבט של רב עזרא הררי בפול. זה היה גם משפחה של תלמידי חכמים בירושלים. הוא מתבייש, הוא יודע מה לעשות. ובערב הערב של לומד, היה לומד הרמב״ם, נזכר שעוד שבוע חתונה ואין חליפה, אז הוא בכה. הוריד מעון על הספר. הרי זה נרדם. בלילה, הורי זרקן אחד בלילה, אמרו לו, למה אתה בוכה? אמר, אני מתחתן עוד שבוע, ואין לי כלום של חתונה, לא חליפה לקנות דגל, נעים, איך אני הולך לחתונה? אמר לו, אל תפחד, מחר יבוא איזה עשיר אחד מחוץ לארץ, ויביא לך מעטפה, ויש בה שני מג'ידים, מג'ידים, זה מטבע זהב טורקי, לירה זהב, ומג'ידי מתפרנסים 6 חודשים. אמר לו, אביא לך שני מג'ידי, ואביא לך להתפלל שלום אביו שהוא חולה, וזה יהיה לך, ואתה תחתן בזה, וגם תזכיר בית, ותוכל להסתדר, להתפרנס אתה להכלה שלך. אז הוא אמר לו, הוא התעשת בחלום, אמר לו, מי אדוני? אמר לו, אני הרמב״ם, אתה למדת את הספר שלי ובכית, עובדת דמעות על הספר, ואני כאבתי שאתה בצער, אז באתי לנחם אותך. קם בבוקר, ראה חלום, אמרתי לו, מה זה? חכה נראה. אחרי התפילה, הגיע איזה איש אחד מחוץ לארץ, שואל, מי זה יעקב אריץ? אז הוא אמר, אני. אמר, שמעתי שאתה מתחתן, קח לך איזה שני מג'ידים, תתפלל אבא שלי חולה, תתפלל עליו, תקרא בשבילו תהילים, תלמד לקבוע אותו. אמר לו, תודה רבה. אז הוא הלך ישר לאבא שלו. אמר לו, אבא, כאן תיקח את סיפור. תשמעו מה אבא שלו עונה לו. אמרו לו, תגיד, תגיד, אחרון הרמב״ם נבש כובע כזה וכזה? נכון, ככה היה הזקן שלו נראה ככה, ככה הפאות והאוזניים, אמר לו כן. בדיוק, הוא התחיל לתאר לו. אבא, איך אתה זה? הוא אומר, מה, אני הרבה פעמים יש לי קושיות בדברי הרמב״ם, ואני בצער, אני הולך לישון בלילה, ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא שיבאר לי את הדברים. והרמב״ם בא אליי בחלום, הוא מגלה לי, הוא מפרש לי את הדברים שלו. תראו כמה קדושים היו, זה אני אספר לכם לפני 80 שנה. רבנים שהיו לפני 70-80 שנה בירושלים, איזה קדושי עליון היו. לא היה להם שום דבר מהעולם הזה, כלום. זה רק עבודת השם. כל החשק שלהם זה ללמוד תורה ולעשות את רצון השם. לא עניין אותם לא כבוד, לא פרסום, לא שום דבר. זה הולך בדרך כאדם פשוט, שבפשוטים. אני זוכר רבי יעקב אריץ, שהיו ילדים, פוגשים אותו ברחוב, הולך למקווה, ובאים לו מתנסים איתו למקווה, נשקים לו את היד. כל אחד מצוחק, כל אחד מדבר, פשוט, לא איזה איש מלאך אלוקים. הרמב״ם בא אליו בחלום ולסדר לו את החתונה. איזה נושא עליון. זה אומר, כשאדם לומד תורה, יחשוב שבעל השמועה עומד בפניו. סיפרנו בעזרתי על עצמו, זה לא ידוע. הייתה לו אישה מסכימה את החולה מדי פעם. כל אני, היה יושב לומד, מוע רב השלום היה מקפיד מאוד מאוד ללמוד מהר שער הגמרא. כל סוגיה שלומדים בישיבה, גמרא, רש"י, תוספות, אחרי זה יש, מבארים את הסוגיה, מבינים אותה טוב, פותחים מהר שם ולומדים את הדיבור של המהר שם. ואם המהר שם מסיים בקל, זה ראשי תיבות בקל להבין. למה הוא אמר בקל להבין? ואם המהר שם מסיים בדוק, ועיין דבריי תמצאת קדים, זה יותר מקל להבין. למה אמר בדוק ולא בקל? כל דבר מדקדק היה, מדקדק בכל מילה ועוד במאה שם. והיה אומר, אתם רוצים להבין טוב את הגמרא, תלמדו על זה מאה שם. הוא סיפר לנו פעם, שהוא כל כך היה אדוק במאה שם, אוהב ללמוד אותו, שפעם בלילה, אשתו הביאה לו, מודית לו איזה חמישה בנים, ובת, קטנים היו, בית החולה. והיה לה חום גבוה, ולא ידעו מה סיבת החום. המצב לא היה טוב. ואז אין רפואות וכדורים כמו שיש היום. אולי בכל שקוראים איזה רופא שכן, בא, עושה איזה משהו, זה הולך. אבל החום היה מאוד גבוה. והילדים צועקים בלילה, והעולם מרדים אותם, והוא לא יודע לטפל בבית. ואת אדם מאוד עדין, לא איש יודע לטפל בענייני ילדים, בבית, בניקיון, בגישור. וזה היה לומד גמרא, והיה בוכים. אבל אשתו חולה, סיפר לנו שהגמרא הייתה פתוחה עליו, הוא יושב בקורסה ולומד, ונרדם עם הגמרא בחצי הלילה. והנה ראה איש זקן מסוג פנים עומד מולו. הוא אומר לו, למה אתה בוכה? הוא אומר לו, אשתו חולה. אמר לו, עד הבוקר תדברי, ואם תקום לטפל בילדים, אל תפחד, תחיה. אז הוא אומר לו, מי אדוני? אמר לו, אני המאה שעה, אתה לומד את התורה שלי ומדקדק בה, והיום הפסקת ללמוד ובכית באמצע, גרמת לי צער, כי הצדיק, כשלומדים את התורה שלו, ששתותיו דוברות בקבר, הוא שמח שם, והם פתאום מפסיקים את הלימוד, אז הוא מצטער. לעולם יראה אדם כאילו בעל שמועה עומד מולו. החכם שאומר את התקורת הדברים שלו, הוא נמצא פה, בפניך. אז תיזהר. מיד כאן, פתאום אשתו את עברה ביקשה קוסטל. תן לה קוסטל אשתו, לדיעה, אמר לה, אני יודע שאני אבריא, עכשיו ראיתי את הנהר שם. מהסיפור, היא כבר נהייתה בריאה. אז היה מספר לנו את זה תמיד, אומר, תראו מה זה שאדם לומד תורה של איזה צדיק עוזר לו. ספר חסידים כותב שמי שנזהר באיזה תורה של איזה רב או באיזה בית הכנסת, בית מדרש של איזה חכם, או מוציא לאור סתר של איזה חכם, או מפיץ תורה של איזה חכם, כשאותו אדם בצרה, החכם הזה מתפלל הרב השמיים. וכבר ידוע שהיה בפולין פעם אחת באו עם מחשבה לזכרם חיילות חמיניצקי, הגיעו לאיזה כפר והציתו אותו באש בלילה, והיה יהודי אחד שם שהיה לומד כל ליל שבת את פירוש השייח על הפרשה כל ליל שבת, לא היה הולך לישון עד שלא לומד את כל פירוש השייח על כל הפרשה. יש חמישה פרחים, קוראים לזה תורת משה. והנה בליל שבת בא אליו השייח בחלום ואמר לו, קום מהר, תיקח את הילדים שלך ותברח מהבית. אמר לו, מה, מה? אמר לו, אני משה המשך, אתה לומד את התורה שלי, תברח. קם ולקח את הילדים לברח, וכל הבית עליו הנהבות אחרי דקות אחרות. אז תראו מה זה צדיקים ששומרים על האדם שהוא בצער. מי שדבוק באיזה צדיק, הוא צדיק שומר עליו. אותו דבר, כתוב אבינו הארי. היה לו גזבר שמו רבי בנימין, בבית הכנסת הארי עד היום, תראו מי שהולך לצפת. אז ליד בית החיים של צפת יש בית הכנסת הארי, יש שני בתי כנסת הארי, יש יותר למעלה, זה נקרא האשכנזי, ולמטה זה בית הכנסת הארי הספרדי, שם הוא היה מתפלל לשבתות. והיה מתפלל בנוסח ספרדי, גם היה אשכנזי, אבל לא היה מתפלל לספרדי. אז בית הכנסת הארי שלמטה הוא היה מתפלל שם, וכמה מקראות היה באותו בית הכנסת. ושם טבע, מי שיכנס שם בית הכנסת גורם, היום בעבודתנו עשו את זה מוזיאון, שמים כסף כדי להיכנס, אבל זה שווה. ושם טבע עשייה מדרגות אבן, שש מדרגות, והטבע איפה שמונח ספר תורה זה המדרגה השביעית. זוהר אומר ששמצווה שהספר תורה יהיה מונח על גבי שבע מעלות. אז שש מדרגות היו עושים לטבע, מדרגה שביעית זה הספסל, השולחן, שעליו מונח הספר תורה. ככה בזוהר תרומה כזו. רבנו הרי התכנסת שלא ככה היה בנוי. שבת אחת היה בתכנסת הזה, אמר להם לתלמידים, תדעו שהשבת אני אעלה לספר תורה בתשבעה נשמות של הצדיקים בגן עדן. ואני יודע שתלמיד אחד יצחק, אני מבקש מכם שלא תצחקו. אמרו לו בסדר. והנה באו לעלות עליה הכהן, אמר יעלה אהרון הכהן בן עמם. ושמעו את אהרון הכהן מברך על התורה וקוראים בתורה. לוי אמר יעלה משה רבנו בן עמרם הלוי, משה רבנו עמרם הלוי. אחר כך אברהם אבינו שלישי, יצחק אבינו רביעי, יעקב חמישי, יוסף הצדיק עלה שישי. שישי זה סוף צדיק. שביעי אמר יעלה דוד מלך ישראל, נעים זמירות ישראל, שביעי עלה דוד. סיים, הרי דוד המלך לא יכול בלי לשיר, סיימו את הקריאה, שם דוד המלך לשיר, ורבינו הרי רוקד, והם לא רואים כלום, הם שומעים רק קודות, ואז רבינו הרי רוקד. אין שם תמיד אחד, צחק, ואז הריקודים של רבינו הרי צחק. ואז אמרנו, למה צחקת? אני ידעתי שתצחק, אתה הגלגול של נשמת מיכל בת שאול נכנסה בך. כשדוד המלך היה מחרקר בכל עוד בפני אהרון ברית השם, אומרת הגמרא שכשהוא הקל, אז הרגל שלו קצת עלתה באוויר, נראה חלק מהבשר שלו. דוד המלך, משפחת דוד, היו צנועים, הגברים. לא היה אף פעם מגלים אפילו סנטימטר מהבשר, לא היה נראה אחרי כף היד או כף הרגל. אז דוד המלך כשרקד נראה קצת מהרגל שלו, מהבשר של הרגל. אז היא אומרת לו, מה נכפד היום הזה? ככה מיכל בת שאול אומרת לו, תגלות בגלות מלך ישראל כגלות אחד הריקים. מה זה אתה ככה? אמר לה דוד, ונקלותי עוד מזאת, ראיתי שפל בעיניי, אני מוכן להתבזות לכבוד התורה, לכבוד הקדוש ברוך הוא, אין כבוד, למה מתבזה לכבוד הקדוש ברוך הוא? אמר לו, אתה מלך ישראל, זה לא יפה. הדבר הזה שהיא נגלגה עליו, וכתוב על זה, ומכאן לא היה לה בנת עד יום מותה, מסכנה לא היה לילדים. אז אמר לו, זה הוא, התלמיד הזה הוא נשמת מיכל. אז אותו מכנסת, יש בו קדושה נפתעה, עד היום תלמיד הזה קיים. היה שלוש רעידות אדמה מאז, כל צפת נחרבה, ובכנסת הזה נשאר כאילו. וזה נס, גם בכנסת רבי יצחק אברהם, בכנסת של מרן רבי יוסף קאר, זה דבר, כל צפת העתיקה עומדת על גלימה, תשאלו את אלה הפרופסורים שיש לנו היום, אחרי חינם, מלמות, ארכיטקטים והמדענים וזה, יגידו לכם, שכל העתיקה עומדת על גלימה, נתנות קטן, הכל נופל, זה קיים, עומד. בכנסת זה עומד. אז בכנסת הזה של רבנו האריב, היה שם, יש שם, תראו, מי שנכנס לשם, בצד שמאל, יש כמו איזה כוך קטן, דומה לאיזה מערה, ויש לנו מדליקים נרות. מה זה הדבר הזה? ושואלים, לא יודעים מה, כל אחד ממציא איזה תיאוריה. מה כתוב בספר של שטחי הארי? אחרי פטירת רבנו הארי, בחודש, הגזבר של בית הכנסת, רבי בנימין היה חולה. ולא עולה בית הכנסת, איזה שבועיים. לילה אחת הוא רואה את רבנו הארי בחלום ואומר לו, למה אתה לא הולך לבית הכנסת? הוא אומר לו, הוא חולה. אומר לו רבנו הארי, אתה יודע שהתקרה נוזלת והחורף הגיע ועוד מעט ירדו גשמים, מהר תתקן את הגן. אז הוא ממשיך להגיד, הוא חולה. רבנו הארי לא עונה לו, ממשיך, אומר לו, ותשמור את הספסלים ושיהיה הכל במקום, הפרוכות והמנורות. שידליקו נרות שם, הוא אומר לו, הוא חולה, הוא לא עונה לו. הוא אומר לו אחרי זה, והמקום שהייתי יושב שם ללמוד, זה הפינה הזאת שאמרתי לכם, נזיר את הכנסת, בצד שמאל, יש כמו קוך, כמו איזה חדרון קטן, נערה כזאת, שמתליקים שם נרות. שם היה ספסל, שהיה יושב רבנו הארי, אמר לו, סכנה לשבת על הספסל הזה. לא ספסל, זה ספסלים האלה, נכון. הם בנו בביטון, אבן, סוסן. למה? אליהו הנביא היה לומד איתי שם. והם יושב איתו על אותו סוסן. אמר לו, מה אני אעשה? אמרתי, כרגל אבן תשים על זה שלא ישבו במקום שאני ישבתי. אז, אני חולה, אבל שמעתי אותך כבר עד וחמש פעמים. ואני אומר לך, אז אתה בבוקר כבר תהיה שם, באמת לך היה. קם בבוקר והלך לבית. וגרל אבן שם מאותו זמן, כבר 500 שנה מדליקים שם נרות. זה המקום של יום נביא היה לומד עם רבנו הארי במקום הזה. תארו לכם מה זה המעלה של המקומות הקדושים האלה שלנו. ועכשיו בעבודותינו באים איזה שתי נשים ועוד גבר אחד, ועוד הוא ערבי, זומבי, יש לו קצת שכל. ולשתי הנשים, נשים יבואו לכותל המערבי, יתפלל שם עם ציצית ותפילין. והעליון, ביקה, לא נשאר להם, איפה להתפלל ציצית ותפילין? אנחנו קודם מהצגה, עושים מהתורה שלנו לעד בכנס, לא מתביישים, בושת חצי פניהם. זה נקרא מדינה יהודית, זה יום שחרור ירושלים, זה ירושלים הבנויה, אוי ואבוי, אבלה, אפיה ודבויה. אם לוקחים את כותל המערבי שהוא מסוס, ליבנו, נזר ההתרה שלנו, שהשכינה הקדושה שם נמצאת, הולכים לזאת אותו, ואמר לכם את האמת, אנחנו אשמים. אנחנו אשמים. הולכים לכותל, אנחנו לא נזהרים בקדושת הכותל. מדברים שם דברים בטלים, אוכלים ושותים שם, מתנהגים שם בצורה לא מתאימה. אדם יש לו שמחה, יעשה באולם. יש פה איזה אירוע, תעשה את זה שם, בכותל מה אתה עושה? עשו מזה כאילו איזה הצגה, וידאו, וכל מיני קשקושים כאלה. ולא ככה. קודם זה מקום קדושה, לא מקום של מפגש רעים ואירועים, זה מקום של תפילה, זה מקום שבו שופכים שיח לפני הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו נשמור על קדושת הקודם, אז לא ייפגע המקום הזה מהקדושים. נחזור לענייננו, מכאן רואים, זה ברור שבחר בהם הוא משנתם. אומר עוד, מה זה שנו חכמים? הגמרא אומרת, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיהו. ואם לאו, חל יבקשו תורה מפיהו. אבל הרב חידה ביאר, מה זה דומה למלאך השם? איך אנחנו יודעים שזה מלאך? איך נדע אם מלאך דומה למלאך השם? הוא אומר, מלאך אין לו אינטרס. כל מה שעושה המלאך זה שליחות. למה? המלאך לא יכול לא לעלות ולא לרדת. לא להרוויח ולא להפסיד. אין לו שכר ואין לו עונש, כי אין לו יצר טוב ואין לו יצר רע. אבל לאדם שהיא גדול, הכי גדול בתורה, יש לו יצר טוב ויש לו יצר רע. יש לו שכר ויש לו עונש. אז לפעמים יש לו אינטרס. אז אם הרב דומה למלאך השם, שהוא לומד תורה, הוא מלמד אותך תורה, לא מה שהוא אוהב, מה שהוא רוצה, מה שהוא מחליט, אלא מה שאתה צריך. הוא מלמד אותך הוא עונה לך תשובה שאתה נחוץ לה, ולא בשביל לפתור את עצמו ולהציל את האינטרס שלו, לקדם את הכיוון האישי שלו, אז זה לשם שמיים, תבקשו תורה מפיו. ואינה מה לבקשו תורה מפיו? זה פירוש. מה זה מפיו? מה זה לבקשו תורה מפיו? איזה דבר לבקשו תורה ממנו? מפיו? הוא אומר, הפה שלך ידבר, הפה שלו ידבר, בסדר. למה מפיו? הוא אומר פה אל פה. כשהרב מדבר אליך, הנשמה שלו נמצאת בפה והיא מתחשרת עם השכל שלך. אז הוא מתחבר אליך מהר סיני, מהתורה שניתנה בהר סיני עד עכשיו. לכן אמר, יבקשו תורה, את התורה שקיבלנו מהר סיני, מאיפה? מהפה שלו. כמו אצל משה רבנו, פה אל פה אדבר בו, מראה ולא מגידו. משה רבנו הוא מעצמו היה הולך מלמד תורה את ישראל. הוא לא שלח דרך שליח ולגן מסר, או על ידיע או פרסם באיזה עלון. לא, הוא הולך מלמד תורה את ישראל אחד אחד. את כולם הוא לימד. למה בפה? כי זה המסירה של התורה היא בפה. הנשמה נמצאת בפה. כוח הדיבור של האדם נמצא בפה. לכן אמר לכם. ואני כאן תלמד שהרב עם התלמידים הוא מתקשר בנשמתם. לכן רבנו ארי מאוד הזכיר שאלה שלומדים תורה ביחד שיהיה ביניהם אהבה. למה? תדעו רבותיי, מי שכנים בגן עדן? אם תרצה לדעת בגן עדן איך הוא תשב? מי השכנים שלך בשיעור? הם יהיו שכנים שלך בגן עדן. מי הרב שלך פה בעולם הזה? הוא הרב שלך שם בעולם הבא. זה הכלל. אז מתקשרים יחד בנשמות. לכן אסור שיהיה מחלוקת בין התלמידים. רבנו ארי הזהיר מאוד מאוד שהחברים שלומדים תורה שתהיה בהם ביניהם אהבה עזה. למה? אנחנו קשורים לנשמה אחת, שם נשאר גם ביחד. שם יושבים קבוצות קבוצות, חברים חברים. היושבת בגנים, חברים מקשיבים וקולה משמיעים. אז זה הולך שם לפי זה, זה לא הולך לא לפי עדות, לא לפי משפחות, לא לפי אם אתה אוכל כפי נפיש או ביצים של חמינה לא. שם זה הולך תורה, אם אתה לומד תורה. מי שלומדים תורה ביחד, שם הם ביחד. לכן אמר, שנו חכמים כפול. מה זה? ברור שבחר בהם ובמשנתם. על ידי השימות מתחברים יחד. זה הסוד שאמר שנו חכמים בהם ובמשנתם. עוד במשנה, אנחנו קוראים בשבת, שם כתוב משנה מאוד מעניינת. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תוכל, מים במסורה תשתה. ועל הארץ תשן, חיי צער תהיה, ובתורה אתה עמל. אתה עושה כן, אשריך בתורה. אומר הגאון רבי יוסף חיים, כך, שתי אותיות כך, כך כפופה וכך פשוטה. מה פירוש? הוא אומר, ידוע שהגמרא אמרה על הפסוק כי רבים חללים מפינה ועצומים כל הרוגיה. אומרת הגמרא כי רבים חללים מפינה, זה תלמיד שלא הגיע בהוראה ומורה. אדם שהוא לא מוסמך והוא פוסק על החלות. אדם שעוד לא יודע מספיק תורה הוא נותן עצות, כמו שיש לנו היום בניסוף. כל יום שואלים אותי, פלוני זה בסדר, פלוני זה בסדר, רבותיי, תסיקו, מגדירים את זה מאה פעמים, שכל אלה שיש היום שנותנים עצות ואומר תאכל את התפוח שלי ותהיה בריא, תחליף את השם ויהיה לך ככה, תחליף את המזוזה וככה יהיה, תביא את הכתובה ואני אחליף אותה, כולם רמאים ושקרנים. אין דבר כזה ביהדות, אין דבר כזה בתורה שלנו. כל אלה שמתחזים היום וקוראים לעצמם מקובלים, הם לא תלמידי חכמים בכלל, הם ספק לזה שמיים ולא יוצא מן הכלל. אין להם אינטרס רחמנות על עם ישראל, כל האינטרס שלהם זה גידול אישי שלהם. עליהם נאמר כי רבים חללים לפילה. יש היום תוכניות ברדיו לפעמים, שמי הברדיו שזה לאחד שבוע שעבר, שאלתי אין, אמרתי אני רוצה לשמוע, רוצה לשם לומד, זה אחד שוטה פעם תשובה, לא יודע אם הוא בכלל חזר בתשובה, לא יודע את דולה, אולי שנה שנתיים, לא יודע אם הוא יודע ללמוד גמרא. מתחיל לתת אנשים עצות, פותר להם חלומות, מתחיל להגיד על שמות, בשם הזה יש עוד מן, בשם הזה עוד יש עוד נון, עוד מן זה מוות, מטוב, עוד מן משה רבנו יש מן גם כן, עוד משיח צדקנו יש בשמו עוד מן, הרמב״ם יש בשמו עוד מן, וגם מתחיל להמציא כל מיני דברים. השם הזה זה דין, אתה היית בשמיים? מישהו עבר לך סמכות לדבר? אתה קיבלת תעודה מהקדוש ברוך הוא? מאיפה אתה מרצית את הדברים האלה שאין בהם דופי? נהנו כמו גויים, עובדי עבודה ילמים, עבודה זרה ממש. איפה זה כתוב? אם היה באמת דבר כזה ששם יכול לגרום לסכנה, היה שולחן ערוך כותב, אל תקרא לשם זה, יש בו סכנה. היה רבנו הערי מזהיר, היה הרב חידה שלא, שאין דבר בתורה שנהנה ממנו, היה כותב. אבותינו היו אומרים, חכמים גדולים היו אומרים, מי אתה ומה אתה? כל איזה צוטיק, אתה, יש לו איזה מיקרופון, ואולי אתה מתחיל לדבר. ויש, אני שומע, יש גם רדיו שנקרא רדיו קול חי, זה כל המתים, זה לא קול חי. שם כמה בבות, אחד אחד, אני לא מבין, ברוך השם, בירושלים, לא שומעים את זה. אבל אמר לכם את האמת, ביקשו, התחננו אליי שיהיה תוכנית שם, ואני בשום אופן. אמרתי, אני לא אעבור לרדיו הזה. זה רדיו מעבודת אלילים. שמעלים כל מיני שטויות וכל מיני אבנים, זה לא כתובה, ואל תקראי שלוש מאות פעם פרקי תהילים, זה פרק כזה, פסוק כזה, הכל שקר וחזר. והם נקראים עובדי עבודה זרה, למה? מפני שתפקידו של אדם, של רב אמיתי, כשפונה אליו איזה מישהו, נשאל אותו, אדוני, אתה שומר שבת? תן לי שמור שבת. אדוני, אתה מניח תפילין? וזה יש לנו את זה ביום כמה פעמים, בא הבן אדם, אומר לי, מה עם השם שלי? בסליחה, שאני שואל אותך, אתה מניח תפילין? אומר, לא, ככה. אבל אני מסורתי, אתה שומר שבת? אני מסורתי, אבל אני נוסע בשבת, מלא על המסורת הזאת. אמרת לו, זה מסורת של צ'רצ'יל, לא מסורת שלהם. מסורתי זה נקרא, סבבים, הוא נוסע בשבת והוא מסורתי. אז אחד כזה רוצה לשנות את השם, זה יעזור? זה עמודת אלילים, זה המהות, הם עובדים עלינו, עליכם בעיניים, ואנשים מאמינים להם, לא יודעת מורים, דבר חכה לו חמש שעות בחוץ, או איזה בבא נוסעים אליו ממרחקים, סופים לילה ויום ולילה, ובסוף מה איזה שתי דקות נכנסת אצלו ויצאת? ביטול תורה, אתה יודע איזה עבון עשית? ביטול תורה. תעמוד את השם, יש לך את הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים מישהו שיהיה אמצעי ביני לבינו. כתוב, ילד אצל חכם שיבקש עליו רחמים, אבל לא ילד אצל בבית החמור שיבקש עליו רחמים. אז הוא מחליט, השם הזה ככה, ולא אומר לאנשים, עקבתי אחריו של יותר משעה. זה עשרה טלפונים, וביניהם היו הרבה אנשים חילונים שלא מאמינים ולא זה. אומר לו, תחליף את השם הזה, ואז השם הזה, השם הזה, ומה עם שבת, ומה עם יום כיפור, ומה עם נידה, ומה עם כל ההלכות האלה? הרי אלה הדברים שגורמים את הנזק. הרי למה, הגמרא אומרת, למה נעלם מאיתנו, נעלם מאיתנו זמן של בוא המשיח? ולמה אסור לכתוב תאריכים מתי בא משיח? כי זה שקר. עובדה, כל התאריכים שנכתבו עד היום לא הצליחו. למה? מפני שמשיח לא תלוי בשעון ולא בתאריך. משיח תלוי בנו. כשאנחנו נתאר את הלב שלנו, אז הוא יבוא. כמו שאמר איזה חכם, דרשה, אומר, נזכור את זה דרך אסיס, מה יפה? מה אם שאל חייב נתנה? כתוב אצל תבורה, אב יעל, היא אומרת. מה אם, בשתבות, מתי יבוא משיח? מה אם שאל? חייב נתנה. חייבים לחזור בתשובה. זה התשובה. לא יעזור, רבותיי, לא תשעס, לא תשעים סמך א', ולא תשעם גם כן. רק אם נחזור בתשובה, נחזור בתשובה היום, זה כמו גם מורשת בסנהדרין היום, אם זה לא תשמעו. הדברים האלה, אלה נביאי שקר, צריך להכיר אותם מקרבנו, הם לא דתיים. והם מחטיאים את הרבים, לפני שאנשים אומרים שמה נעבוד את השם. אני לא צריך לשמור שבת, אני אחליף את השם, אני אהיה בסדר. אוי לא ואוי לנפשו. וקראנו את זה פרשת שבוע, שבת, לחוקותיי. ואם תלכו עם מי וקרן, אם אני נמדע על מה כתוב אחרי זה. ואין פה צפי, הוא צפצה. ארץ נמדדה ביד רשע, על כל הדיון שחץ בראש, ומתחיל להציר הצהרות. מי אתה ומה אתה, יש גזורי הדור, אתה עומד מולם, אתה מחווה דעה, איזה שם מתאים, איזה שם לא מתאים. מי אתה בכלל? איפה למדת תורה בכלל? אני לא מדבר החילונים, זה בכלל עולם אחר, אני לא מדבר עליהם, יש גם בולוגים וכל מיני, קורא בקפה ופותחת כף היד. אבל שיבוא איזו תחנה שקוראת לעצמה חרדית, מחזירה בתשובה, ומעלים דברים כאלה, בושה וכלימה. זה בושה וכלימה. אז נחזור לפסוק. כי רבים חללים לפינה, זה שלא הגיע להוראה ומורה, לוקח סמכות שלא שייכת לו. ועצומים כל ההוגיה, אחד שיש לו כבר את ההכשרה, והוא יש לו מה לתת לאחרים, והוא לא רוצה. זה לא טוב, וזה לא טוב. אומר הגאון מבינה, לכן דרי לא תרצח, כתוב בפסוק, יש בפרשת יתרו, ויש בפרשת ויתחנן. פרשת יתרו, כתוב לא תרצח ופתח. בפרשת ויתחנן לא תרצח וקמץ. אצל אשכנזים זה יותר בולד. הרי הם עושים קמץ אור, אז פעם אומרים לא תרצח, פעם אומרים לא תרצוח. אז בקמץ. למה? הוא אומר, זה פתח וזה סגר. קמץ זה סגר. פתח זה אחד שהוא לא תמיד חכם, הוא מקשקש. אז הוא רוצה. כי הוא מכשיל אנשים, אולי שזה אדם חולה, שהוא בא אליך מבקש עצה, אתה מחליף את השם, ואם הוא היה חוזר בתשובה, הוא היה חי. בגלל שהוא לא חזר בתשובה, הוא מת, נרצח אותו, אתה. כי אתה יכולת להציל אותו, היית אומר לו, שמע, אבידי, תשמור שבת, תתחיל להניח תפילין, מה אכפת לך? תתחיל להיות טוב, תתחיל לתקן את המעשים, תשתלב, אז תהיה טוב. כך כל ספרי המוסר כתבו, מה כתב הרמב״ם? הרמב״ם אמר להחיל שמות, אז אתה יותר גדול מהרמב״ם? אז זה נקרא רציחה. והשני, שהוא קמץ, הוא סוגר, הוא יש לו תורה, רק הוא לא רוצה להגיד, הוא שומר את כל התורה לעצמו. גם הוא נקרא רוצח, ועצומים כל הרוגיה. אומר רבי יוסף חיים, עכשיו אתה מבין, כך היא דווקא של תורה. כך, יש כף עגולה ויש כף פתוחה. האחד זה שסוגר, והאחד זה שפותח. לא זה טוב ולא זה טוב, אתה צריך להיות. מתי שאתה ראוי, תדבר. מתי שאתה לא ראוי, אל תדבר. יש גדולים ממך, תן להם לדבר. אין גדולים ממך, ומה שאתה יודע, תגיד ככה, ותקרא מהספר. אל תנסו לראות לו. לפעמים קשקשים שעות, אחי, תשמע, השם רוצה ככה. אני היום קיבלתי מסר, כל דמיונות ומצעקבניות, לא היה ולא נברא. לא בין להקיף, בין בחלון. ובגלל זה בנדורים אחר. אז זה כך, כך היא דרכה של תורה. פעם אתה צריך לפתוח, פעם אתה צריך לסגור. זה כך היא דרכה של תורה. פל במלח תאכל, ומים במסורה תשתה. אומר, עוד אומרים רבותינו, אומר רבי עקיבא סיפר, שהיה פעם, בא איש אחד, גביר, שאמר לו, אני מרחם על התלמיד שלך, הרב, ראיתי את התלמיד שלך, היום אוכל בארוחת ערב, לחם יבש. לא היה לו לאכול, מצא איזה תפוצת לחם יבשה על הגדר, לקח אותה, ניקה אותה בנמלים, נתן ידיים לאחד. אמר לו רבי עקיבא איגר, אדם, אני לא מרחם, עליך אני מרחם. אבל הוא למה, אבל הוא אכל לחם יבש. אמר לו, הוא למד כל היום, למד כל היום תורה, אתה יודע כמה תורה הוא למד? הוא אכל, אחר כך להם יבש. אבל אתה, חוץ מכם, ההוא, האיש ההוא, הרוויח היום מיליונים, עזב בעסקים, אבל תורה לא למד, רחמנות עליו. על זה צריך לרחמנות. לא על זה שאוכל להם יבש. נכון שאתה מצווה לתת לו וזה, אבל אם תסתכל, מי המסכן? המסכן זה שיש לו כסף, יש לו ממון, אבל תורה אין לו. וזהו כך היא דרכה של תורה. פת במלח תופן ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תשם, והיצר תהיה. ומה זה דרכה? אומר רבי משה חיים, אל תפחד. זה רק הדרך לתורה. בדרך לתורה, אז היא ככה. רבותיי, זה הניסיון תמיד, לא? זה הניסיון. הניסיון הוא כל אדם שלומד תורה. בהתחלה מנסים אותו בעוני, בדוחק, ביסורים. והיה, אם הוא מחזיק מעמד, הוא ממשיך בתורה, אז אחרי זה רווח לו. אחרי זה פותחים בפניו את הדלתות. זאת אומרת, כך היא דרכה של תורה, זה לא תורה, זה רק בדרך לתורה. שכתוב באורך ימי וילדה, לשמונה עושה וכבוד. בהתחלה יש קושי. אבל אחרי זה, כל המקיים תורה מעוני, סופה לקיימה מעושר. כאן זה מתחילים אל קושי, אחר כך אומרים, וזה עושר. זאת אומרת, זה רק דרכה של התורה. ואם אתה עושה כן, אומר אשריך בתורה, מה זה אתה עושה כן? לא שיבוא אורח, הוא יגיד לו, שמע אורח, תשמע על הארץ, דרכה של תורה, יביא לו פת במלח. הוא אומר, לא, אם אתה עושה כן, אתה בעל הבית עושה כן וכן, אתה תשמע על הארץ, אורח תשמע על המיטה, אתה תוכל להם ידש ולוכל להם דברים. ואתה זה הפוך, ואם אתה עושה כן, שלא יבוא אדם לנצל את זה, תלת את מוסר האחרים. ואמר אשריך וטוב לך, מה זה אשריך? אשריך בעולם הזה שאדם סובל על התורה, אז טוב לו בעולם הזה. תראו, כל יצורים, רב חיד"א אומר, כל יצורים שאדם סובל בשביל תורה, מורידים ממנו יצורים מהעולם הזה. נגיד, היה צריך להביא לו רמלה וזה גזירה, איזה חודי, איזה מכה, איזה דבר. הוא קיבל עליו תורה, מצילים אותו פה. אז כדאי לסבול לפעמים בשביל התורה, ולא לסבול לדברים אחרים. אחר כך אמר, אשריך בטוב לך. ניצול מחיבות הכתר, הגמרא אומרת, משל שני חמורים, אחד נסע עליו מלח, והשני נסע עליו צמר כתר. זה שנסע מלח היה צועק, איי, 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 כבד, וגם הוא נשרט, החמור מסכן, נשרט. אז השריטות, יורד מלח, גרגרי מלח על השריטות, צורב לו. והחמור השני היה צוחק עליו, אומר לו, אתה פח סוחב מלח, אני סוחב צמר כתל, איך קל לי, זה טוב, עדין, זה רך. אמר, טוב. הגיעו אחר כך לנהר, היו צריכים לחצות את הנהר, ובעל הבית לא מרחם עליהם, יאללה, הכה אותם עברו במים. זה שעבר עם המלח, כל המלח התמוסס, וירד מהשם ים המלח. והוא יצא בשלום. זה שהיה צמר גפן, נזכר, כל הצמר גפן ספק את המים, עכשיו גם רטוב, גם קר לו, והחמור תמיד קר לו, ולא אומר, תקלו תקופת תמוז קר לו. זה היה רועד מקור והיה צועק, אומר, זה אותו דבר. שני אנשים, אחד יש לו יסורים, השני יש לו הנאות. אומר, חכה, חכה, תהיה תורה. זה שיש לו יסורים, היסורים יפסיקו לעזבו אותו. זה שיש לו הנאות, נזכן יהיה. כלומר, כך היא דרכה של תורה. אדם יקבל עליו מידת הסבלנות, ועוד מילה אחת לסיום, כך היא תריה 40. אשר רבנו שם 40 יום, רבותיי, בגללנו, בגללנו. אנו עלה למרום כדי לקחת התורה, להביא אותה לנו. אז הוא 40 יום, 40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, כך כמעט תריה 40. בדרך לתורה, הדרך לקחה לו להביא את התורה אלינו 40 ימים. כך היא דרכה של תורה, זכות משה רבנו תעמוד לנו ולכן, ונזכה לגאולה שלמה, לישועה ונחמה, ונזכה בשבוע הבא לרבותי השיעור כרגיל, נראה ערב שבועות, אנחנו לא רואים בערב. יזכו לשנים רבות, ליהנות ולראות. אמן.